אנחנו מתחילים בשמחה עצומה, בהתרגשות גדולה, שיעור לכבוד היום הגדול והנשגב, יום העצמאות הבא עלינו לטובה. השיעור הזה יהיה מאוד מסודר. אני רוצה לדבר על חמישה נושאים. אחד, על מה החגיגה. שתיים, זה למה צריך בכלל את עם ישראל בעולם. שלוש, איך מתקנים בפועל, בחב"ד אומרים מה למעשה, איך מתקנים בפועל את הפרט ואת הכלל. ארבע, למה זה קשה. התובנה הרביעית הזו שנדבר בה, לצערי תהיה קצת לקראת הסוף, תישארו, יהיה מעניין, לי זה מחזיק מאוד החיים הרוחניים. זאת אומרת, תובנה קריטית, גם ברמה הפרטית, גם ברמה הכללית. תובנה מאוד חזקה. וחמש, למה יש אנטישמיות. בסדר? כרגלנו בקודש נפתח בסיפור. לפני פחות, קצת פחות מ-15 שנה, אני ואשתי התחתנו, והיינו בשבע ברכות, נסענו לגולן, טיילנו בגולן, דוד שלי הביא לי איזה רכב, נסענו, ולקחתי טרמפ. מישהו עצר שם, ביקש טרמפ, לקחנו אותו, ואז הוא שואל אותנו, אותי ואת אשתי, מאיפה אתם? עכשיו, אנחנו כבר, היה לנו דירה פה בסדרות, כאן ברחוב הרמב״ם, היה לנו דירה כבר עם רהיטים והכל, אבל מה ענינו לו? מה היינו אמורים לענות לו? מסדרות, משפחה, נשואים, מסדרות. מה ענינו לו מתוך כאילו הרגל? אמרתי לו, אני מבית אל ועם ירושלים. מה קרה? בגלל ש-20 שנה אני הייתי רווק, אין שאני גורם מטיבות, ואז בירושלים, זה בית אל, הגענו בגיל יסודי, הגעתי לבית אל, והיא 23 שנה ברובע המוסלמי בירושלים. אז זה קרה, כאילו, זה שהתחתנו ושכרנו בית בסדרות, התודעה עדיין לא הייתה שם. למה אני מספר לכם את זה? כי הגוף יכול לעבור תהליך מאוד מהיר, התודעה לוקח לה זמן. איך זה קשור אלינו? 2000 שנה של תודעת גלות, הכוונה חיים של קודש פרטי, לא עוברים ב-70 שנה. אנחנו צריכים לחזור ולהתרגל איך זה להופיע את השם בתור עם, להתעסק בשאלות של עם. אתן לכם דוגמה. לפעמים ל"ג בעומר יוצא במוצ"ש, שמעתם על זה? מה מיד קורה, כרוזים וזה, הרבנות הראשית, מה היא מנסה להגיד? לדחות את ההדלקה ממוצ"ש לראשון בערב. למה? לא זוכר אם זה היה שנה שעברה. אתה צודק, אבל כל השוטרים שיגיעו, 500,000 איש, כל השוטרים צריכים 24 שעות לחלל שבת. גם הם יהודים, יש הרבה שוטרים יהודים. כל האמבולנטים, כל המחבי אש, כל הטירוף פה מוחלט, נהגי אוטובוסים, כדי שאתה תוכל במוצ"ש לעלות 300,000, 400,000 איש, זה חילול שבת של אלפי, מאות אלפי יהודים. זה שווה את זה? עכשיו שים לב טוב. אם הקודש שלי הוא קודש פרטי, ואני אומר, אני חייב להיות אצל רב שימן, בהילולה, אכפת לי. אתה בחדר לחלל שבת, להיות שוטר, להיות כבאי, תמות. אבל אם אני חושב ברמה לאומית שכל העם צריך לשמור שבת, אני אומר, מה פתאום, אני מתחיל את זה ביום. זה דוגמה, זה דוגמה אחת. לשאלות של מה מוביל פה, קודש פרטי, רק קודש פרטי, או גם קודש כללי. אמן, דואג לקדושה של עוד איזה 200,000 שוטרים קבעים ואנשי מדע וכוחות הביטחון וכו'. בסדר? אז 2000 שנה, אני בהילולה של הצדיק, צריך להיות של הצדיק, כאילו, מה, אין לי עוד שיקול, מה אכפת לי כמה רוסים יהיו שם, זה, אין לי עוד שיקול. ויש אנשים שבאמת עדיין לא עשו את המעבר, ואומרים, סליחה, אני ב-12 בלילה בחצות, אצל רב שמעון, עושה הדלקה, תעלה, תתפוצץ, לא מעניין אותי. בחרת להיות שוטר, בחרת להתגייס, לא יודע, אני עושה את הבחירות שלי, תעשה את הבחירות שלך. מה זה אומר? חזרנו לארץ כעם. התודעה עדיין כתודעה פרטית. או עוד סיפורים כאלה או אחרים. אני לא אביא לכם עוד דוגמאות, אבל דוגמה אחת, כי אני רוצה להתקדם, יש לנו המון מה להספיק כאן. אבל הנה דוגמה שאתה יכול להתחתן, יש לך בית, אתה נשוי, ואתה תגיד, אני מבית אל מירושלים. כאילו, התודעה עוד לא הגיעה, זה לוקח זמן. חזרנו לארץ, אבל התודעה היא תודעה פרטית, וזה יכול לסבך אותנו גם במלחמות או בכל מיני שיקולים ואירועים, והבנתם את הרמז. סגור סוגריים. עכשיו אני רוצה להתחיל מהבסיס. ממנו נגיע למה קרה ביום הזה. הבסיס הוא שהגדרה של חיים זה חיבור נשמה וגוף. בסדר? מסכימים איתי? שיש חיבור נשמה וגוף, אדם חי. שיש ניתוק של נשמה מהגוף, מה קורה לאדם? מת. עכשיו שימו לב טוב. כשיש ניתוק של נשמה וגוף, זה משפיע גם על הנשמה וגם על הגוף. איך זה משפיע על הנשמה? הנשמה בתור כוח חיים רוחני אין לו ביטוי בעולם הזה, הוא לא יכול להשפיע על העולם הזה. כל מי שאני מדבר איתו עכשיו ומשפיע וקובע איתו, זה בגלל שהוא נשמה בגוף. איזה נשמה אתה? מה אתה מוריד אותי? הנשמה בגוף זה יותר עליון. אם אתה עושה את התיקון שלך, אומר הרמח"ל בדרך השם, הנשמה זה טוב אלוקי מופשט, מסביר הרמח"ל בדרך השם, היא יורדת לתוך גוף, כי אחרי שהיא מטיבה את הגוף ומופיעה אותו בתור דבר ממשי בתחתונים, בארציות, בנפש הבהמית, היא עולה מדרגה, היא מתעלה. זה יתרון האור מן החושך. לכן תמיד שאומרים, איזה נשמה, אל תיקח לי, אני נשמה בגוף, לעבודה יותר גבוהה. אז הנשמה שהיא מתנתקת מהגוף, היא לא, אין לה ביטוי וממשות. זה כמו שאתה לוקח ל, לא יודע, מפקד המשטרה, אתה לוקח לו את כל השוטרים, את החיית משטרה, את כל הרובים. יש לך המון רצונות, אתה אדם טוב וערכי, אין לך כלים, אתה לא יכול להתבטא כבר. וגם בצורה אחרת, מי נדפק עוד? גם הגוף. מה קורה לגוף? אין לו חיים, הוא מתפרק, נרכב, אנחנו רואים את זה. בסדר? לכן שהאדם מת, הנשמה, דרך אגב שכחתי לומר, סבא שלי נפטר שבוע שעבר, שיהיה שיעור לעילו נשמתו, רבי אליהו בן שמחה, צדיק, תמים, איש ישר, שר מרע, הבן שלו עמד בהלוויה, שבוע שעבר עמד, אבא, אני מעיד 60 שנה קמת לנץ בלי להפסיד יום אחד. היה משמש תלמידי חכמים, מוקיר הבנן, זכה שכל הילדים שלו עובדי השם, וזכה להרבה דברים טובים, ממש שיעור לעילוי נשמתו. אז כשהגוף, הנה הנשמה עולה, כתוב בספרים הקדושים שהיא עולה לעולם הנשמות, ומה קורה לגוף? אנחנו רואים, הגוף מתפרק. למה? כי אין לגוף קיום בלי הנשמה. הנשמה היא מחיית, היא באה ממקור החיים, רק מחיי החיים אפשר למשוך חיים. טוב, עד כאן יש הגדרה של חיים, חיבור נשמה וגוף, הגדרה של מוות, ניתוק נשמה וגוף, וראינו מה ההשפעות של זה. עכשיו אני עולה שלב, תפסנו את זה? אני עולה שלב. עם ישראל וארץ ישראל זה נשמה וגוף. יש להם תסמינים של נשמה וגוף. עם ישראל הוא הנשמה של ארץ ישראל, וארץ ישראל היא הגוף של עם ישראל. זאת אומרת, את כל, גם הרב קוק כותב את זה בתחילת ארץ ישראל, את כל היכולות והטוב האלוקי שעם ישראל צריך להופיע, הוא לא יכול להופיע אלא בארץ ישראל. זאת אומרת, המימוש והביטוי רק בארץ ישראל. באותו דבר, ארץ ישראל בלי עם ישראל היא נרכבת, מתפוררת, נהיית שממה, כמו שראינו בהיסטוריה. זה לא רק טיעון, הוא גם מגובה היסטורית. מה שכתוב בספר ויקרא כ"ו, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, זה תיאור מציאות. אם הנשמה תתעתק מהגוף, הגוף יתפרק ויש שמיים, כמו שיש לנו תיאורים מ-1800, 1900, אנשים שסיירו פה ארץ שממה, הם מתארים, והעולים הראשונים התקנו פה בביצות, בשממה ומלריות, לא היה פה כלום, שום עם כעם לא התבסס כאן. למרות שזה היה טריטוריה מאוד יבשת שמחברת בין שלוש, מקום שמחבר בין שלוש יבשות. טוב, אז זה שעם ישראל מתעתק מארץ ישראל, ארץ ישראל נשארת שוממה, מתפרקת, הופכת להיות מלא רב, נכון? ושהיא חוזרת, מה קורה לארץ? אם אני רוצה כאילו לבדוק אם יש פה חיים, מה הייתי אומר לך? תסתכל אם הגוף מתחיל לחיות ולפרוח, תדע שיש שם נשמה, נכון? זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו. הגמרא בסנהדרין צד זין אומרת, אם אתה רוצה לדעת מתי הגאולה, כן? שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. מה קשור הארץ? דבר איתי על... לא. כשהארץ פורחת, סימן שזה גאולה, עם ישראל יושב בה. למה? כי היא לא יכולה לפרוח אם עם ישראל לא בתוכה, בכל זו הנשמה שלה. אין פריחה לגוף בלי הנשמה. עכשיו, זה נכון ברמה לאומית של עם וארץ, זה נכון גם ברמה של שטח. סיפר, לקחו אותנו פעם בישיבת רמים, לקחו אותנו כל הרמים פה בלב לדעת, למוזיאון גוש קטיף בניצן, חקלאי מגוש קטיף, מתאר לנו שהם בנו שם בגוש קטיף חממות ו... עגבניות שרי וטירוף מוחלט וייצוא אצל כולם, ונהיו מיליונרים מהסיפור הזה. ואז הגיע הגירוש, הגירוש הידוע לשמצה, והעיפו אותם משם. עכשיו, מי עבד אצלו בחממות 20 שנה? ערבים מדיר אל-בלח, מחאן יונס, הם מכירו את כל השיטות העבודה, מה היו פועלים שלו, מכירים הכל. עכשיו, בגירוש הם אמרו, אנחנו ניקח את החממות, נעשה את כל העבודה ונעוף, נעשה מיליונים במקומכם. והם השאירו להם את החממות, לא הרסו אותם. הלכו, והוא מספר לנו, שמעתי את זה מכלי ראשון, הוא קיבל הודעות, אחרי שנה הוא קיבל הודעות מהעובד שלו, מדיר אל בלח, תמות, קבל סרטן, הרנתם פה הקלון, הכל לא צומח לנו פה כלום. זה נכון גם ברמה פרטית, יצאו מגוש קטיף, עם ישראל יצא מגוש קטיף, בום, לא מצמח כלום, מה יצא משם עכשיו? רק טילים, ומנהרות, וזבל, ורוע. שעם ישראל ישב שם, תראו, החבל, גוש קטיף פרח. זה תסמינים של חיבור נשמה וגוף. זה קשר של חיים, זה מה שרק כותב בתחילת ארץ ישראל. כן? אז מה השמחה הגדולה? תשובה, חזרנו לחיים לאומיים אחרי 2000 שנה. אבל עדיין זה לא מספיק. למה? בסדר, יש הרבה עמים שחזרו לחיים לאומיים. כל התקופה של העמים שקמו בתקופה של הקמת האומות במאה השנים האחרונות, הרבה עמים חזרו לחיים לאומיים או ביקשו, לא חזרו, סליחה, אף עם לא חזר, הקימו אומה. מה השמחה הגדולה? תשובה. האדמור הזקן ישב עם התלמידים שלו ועשה טיש והתוועדות, וכולם היו בדבקות ושרו תלילה, פתאום בום, נפתח את הדלת, רוסי שיקור נכנס. איפה האדמור הזקן? רוצה להרביץ לו. רואה את האדמור יושב בראש השולחן, נכנס אליו, אומר לו, אתה כתבת בספרים שלך, אני ראיתי, שעם ישראל זה הדרגה הכי גבוהה בנבראים, ואתה תקבל מכות על זה שמה אתה מזלזל באמא רוסיה, ברוסים, אנחנו הדרגה הכי גבוהה. אומר לו האדמור הזקן, לא קראת נכון, לא נכון. אומר לו, מה לא נכון? אני קראתי. אומר לו, לא נכון, אתם הדרגה הכי גבוהה בנבראים, אתם הגויים הדרגה הכי גבוהה בנבראים, זה לא מה שכתבתי. אומר לו, אני קראתי וזה. אומר לו, לא, לא, אתה צריך להבין, וזה, זה לא נכון, אתם הדרגה הכי גבוהה בנבראים. אומר לו הרוסי, בטוח, 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 כל טוב וזה, טוב, טעות וזה, הלך. סגר את הדלת, מסתכלים עליו התלמידים, רבנו, מה הדיבור? אומר להם, מה אתם רוצים? שמענו מה היה כאן, מה, קצת מכות וזה, אתה מפחד? לא מתאים לך. אמר להם, אמרו לו, קצת מכות, אתה מפחד והם שקר? אמר, חס ושלום, לא שיקרתי. שמענו, אתה אמרת להם, אתם הדרגה הכי גבוהה בנבראים? אמר להם, זה נכון. מה עם ישראל? אנחנו לא הדרגה הכי גבוהה בנבראים? אמר להם, לא. אז מה אנחנו? אמר להם, זה כן, עם ישראל זה לא הדרגה הכי גבוהה בנבראים, זה הדרגה הכי נמוכה באלוקות. וכאן נכנסים לעניין, למה אנחנו כל כך שמחים שחזרנו לחיים לאומיים? עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. כל העמים, מה זה העמים? איך עם קם? שמלא אנשים, 100,000 איש, מגיעים לאיזה מקום. ואז אומרים, אנחנו רוצים פה רופא, וצריכים שיטור, וצריכים מעץ, ובריאות, וצבא, שילחם מול הזה, ושיטור פנימי וזה. אני לא יכול להיות גם רופא, גם איש צבא וזה. אתם תהיו שוטרים, אתם תהיו רופאים וזה, ואתם תהיו, תסללו כבישים, וכל אחד, אתם תהיו אנשי צבא, תגנו עלינו מצבאות אחרים וזה. ואז מה יקרה? לכולנו ברמה פרטית יהיה טוב. אני לא יכול להיות גם בצבא, גם רופא, גם שוטר. אז אתם, אנשי הצבא, תגנו עלינו בחוץ. אתם, המשטרה, תגנו עלינו פני עבירות בביטחון פנים. אתם רופאים, תגידו עליהם שנצטרך לרפואה. ואז שימו לב, מה זה עם בעצם? זה מלא אנשים שביקשו שלכל אחד יהיה טוב חומרי, נכון? לא מדבר על דת, עם, לאום. למה לאום קם? אנחנו לא יכולים, כל אחד ילחם את המלחמות מול כולם, כל אחד ידאג לביטחון פנים, כל אחד ילמד רפואה, לא. מקימים המון דברים וגופים כמו ועד גדול, חברת בית, אבל מה בקצה שלה? שימו לב טוב, טוב חומרי פרטי. עם ישראל איך הוא קם? משהו אחר לגמרי. עם ישראל לא היה לו ארץ, לא שפה, לא צבא, לא כלום. יצא כמו עבדים ממצרים, עד הר סיני, ככה, נקי, בלי כלום. בלי ארץ, בלי כלום, במדבר. והקדוש ברוך הוא אומר לו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. הקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל ואומר, אני רוצה עכשיו להקים עם בצורה אחרת. זה החלטה אלוקית, זה לא החלטה אנושית של טוב חומרי פרטי לפרט. זה החלטה אלוקית לבנות מסגרת כללית שתופיע את הטוב האלוקי, קדושה, ואתם לממלכת כהנים וגוי קדוש. גוי זה עם, ועם קדוש, אני מחליט, ואין לכם כלום. אתם, ההתאגדות שלכם סביב העניין הזה, היום הזה נהיית לעם. איזה עוד עם קם ככה? בסוד אני אגיד לכם, אף אחד. ולכן, העמים כולם, זה החלטה אנושית של נבראים כולם, להגיע לטוב פרטי חומרי של הפרט. וברגע של הפרט לא טוב, מפרקים את החבילה. נכון, אתה עושה ביטוח, הביטוח כבר לא מגן עליך, אתה יוצא משם להתראות, כבר לא טוב לי. ויש אנשים שחזרו לארץ ישראל ולמדינת ישראל כדי שלהם יהיה טוב ויוכלו לקנות מילקי ויהיה להם הגנה, ברגע שקשה להם מאוד ויש מלחמה ויש שותר לפרסום ויש מחירים יקרים, אומרים, וואלה, אולי נעזוב. עם ישראל לא קם ככה. עם ישראל קם בהחלטה אלוקית, כן? ביצירה אלוקית ובשליחות אלוקית. ואחרי זה, כדי להופיע את השליחות, אנחנו נראה בהמשך, הוא צריך לזה ארץ, הוא צריך צבא, הוא צריך לאום. נראה למה הוא צריך את הכלים הללו דווקא כדי להצליח בשליחות שלו. אבל על מה הוא התאגד? על מה הוא נחתם? על מה הוא חתם? מה החוזה שלנו עם השם, עם ריבונו של עולם? זה החוזה, על זה קמנו. ומה השמחה הגדולה? עכשיו שימו לב, אם כל השליחות של עם ישראל זה להופיע את דבר השם בעולם, ברגע שעם ישראל כעם לא מופיע את השם כעם, יש פה חילול השם. ולכן ביחזקאל המדבר כתוב שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לארץ גם אם לא נהיה אירועים. למה? כי זה חילול השם. זה כמו הבן של המלך שהוא מעיף אותו מהארמון, לא מתנהג יפה, אבל אז הרעיינים מציקים לו, נותנים לו כפות, לוקחים אותו, גוררים אותו, המלך משתגם, תביא אותו גם אם לא ראוי. מה זה? זה ביזיון שהבן של המלך יעשו לו דבר כזה. לכן הוא אומר, לא למענכם אני עושה בית ישראל, למען שמי המחולל בגויים. ולכן חזרנו לארץ שרוב עם ישראל היה חילוני. דווקא מראה שזה החלטה אלוקית. יש עוד שיקולים, הרמח"ל קורא לזה הנהגת האיחוד, לגלות את שמו בעולם. עם ישראל נהיה השכלה ואמנציפציה ורפורמה, כל מיני תהליכים שרוב המסע נהיה חילוני, ודווקא אז הקדוש ברוך הוא חזר אותנו לארץ להראות שזה דווקא למען שמו. וכמובן שצריך לעשות את זה בדרך תורה ומצוות, אבל זה תהליכים שלו. עד כאן אני רק מסכם שלב א', על מה החגיגה הגדולה? חזרנו לחיות חיים של עם, לוקח זמן עד שהתודעה הזאת חוזרת. שתיים, לא סתם, אני לא בנקודה שנייה, זה ב' כאילו, בנקודה הראשונה, זה לא סתם חיים של עם. הנשמה של העם הזה זה נשמה אלוקית, זה הופעת שם שמיים. ומעכשיו, כן, עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, חוזרים הדיבורים האלוקיים והערכים הנצחיים בתור עם. נשאלת השאלה, כאן אני עובר לנקודה השנייה, למה צריך את עם ישראל בעולם? בסדר, הוא אמר להם וחזרנו אחרי הרבה זמן, אבל למה צריך את עם ישראל בעולם? תשובה, זה לא מוסרי לברוא בריאה ולא לדבר איתה, זה גובל בהתעללות. תתארו לכם קצין שולח מספר אנשים לעזה, 15 אנשים לעזה, שולח אותם פנימה, כנסו וזה, מה? שתדרו, לא יודע מה המשימה, מה צריך להביא, מתי חוזרים, למה שלחת אותם. הקדוש ברוך הוא בורא נבראים זורק אותם לתוך עולם מלא חוקי טבע, מלא תאוות, מלא בלבולים, האמת היא נהדרת, ונעלם עולם מלשון מעלים, העולם מעלים את השם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? שהקדוש ברוך הוא בורא נבראים וזורק אותם. זה לא מוסרי, ולכן מה? הוא אף פעם לא עשה את זה. ברגע שאדם הראשון, לא משנה אם כרגע נגיד זה אדם הראשון שהגיע לדרגע שיכול לדבר עם השם, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. ואמר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. הוא תמיד היה מישהו שהקדוש ברוך הוא בקשר איתו, זה נביא, מלשון ניב שפתיים, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אומר לו, מה אני רוצה? מה הייעוד ומה אני לא רוצה? ואתה תעביר את זה לכולם. אנחנו נספר לנו אנשים כאלה, זה אדם הראשון, נוח, שם ועבר, אברהם, יצחק, אנשים פרטיים, שהתפקיד, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתם, והוא מספר להם, תגידו לכולם מה אני רוצה. אני לא משאיר אתכם בלי לדעת מה אני, מה המשימה שלי ממכם. יפה. כל זה טוב עד שנת 1948 לבריאת העולם, לבריאת האדם יותר נכון, אבל עד אז היה, לא היה עמים. עד שקרה משהו. מה קרה? בדור הפלגה האנושות עשתה, בלי להיכנס לעומק של החטא הזה, אבל היא עשתה טעות והיא לקחה את כוח האחדות ונלחמה נגד המקור שלה. לכן כעונש מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא שלל לה את כל כוח האחדות ופילג אותה ל-70 אמות, 70 שפות, 70 לשונות, 70 מקומות. מה הבעיה עכשיו? שהנביא היחיד לא יכול לעשות את העבודה שלו. כי הוא לא יכול להגיע לכל המקומות, הוא לא יכול לדבר את כל השפות, וזה עוד שני כשלים טכניים, הייתי אומר. יש פה עוד שני כשלים מהותיים. אדם יחיד לא יכול לבוא לאומה שלמה ולהדריך אותה בצורה אלוקית. למה? כי תגיד לו, כל הכבוד, אתה הצלחת להתגבר על הנפש הבהמית שלך? אתה יודע מה זה לנהל אומה? מה יש לך, נפש בהמית להתגבר עליה? אתה יודע מה זה לנהל משרד אוצר, מלחמות? זה אי אפשר, זה הכל פה רשע ועריצות וגסות. אי אפשר לנהל את זה בצורה כזאת, ולכן היא לא תקבל מנו מוסר. זה כמו אדם פרטי, רווק, שיבוא למוסד, מוסד עם מלא פנימיות ואלפי תלמידים, והוא יגיד למזכיר, לכלכלן של הישיבה, מה זה, תתנהל כמוני. הנה, תראה, אני הצלחתי, אני מרוויח 2,000 שקל בחודש ומצליח להוציא והכנסות. מה תגיד לי, אני משלם משכורת ל-7,000 עובדים, מה אתה מדבר בכלל? מה אתה, אתה תטיף לי מוסר, מתנהלים כלכלית, לא מכלום. הנביא היחיד יבוא למדינה, למדינת רוסיה, שמנהלת מלחמות וכלכלה ומעצמות ודברים בינלאומיים, ויגיד לה, תהי טובה. תגיד לו, מה, ניהלת פעם ועד בית? מה אתה פונה אליי בכלל? אתה תגיד לי איך להיות מוסרי? אתה, מבחינה פרטית, טוב, תהיה, אתה תדבר איתי למדינה? אומר הרב קוק בן היה, ואם לא תהיה הדרכה למדינות, מה יקרה? האדם הפרטי יהיה צדיק, אבל המדינות שהן קובעות הסדר יום הבינלאומי והן כאילו מובילות הקו בעולם, הן יהיו מלאות בעריצות ורשע וגסות ויחריבו גם את הטוב של הפרט. ולכן מה חייבים? ברגע שהאנושות גדלה מאנשים יחידים לעמים, אז גם הנביא חייב לגדול מנביא יחיד לעם של נביאים. למה? לעשות את אותה משימה. כמו שהנביא היה מדבר עם דבר השם ומראה לכולם שאפשר לחיות בטוב ולנצח את הנפש הבהמית ולהראות להם אחדות נשמה וגוף, אז כולם קיבלו ממנו מוצלח יותר, מוצלח פחות. אבל ברגע שהאנושות גדלה ברמה של עמים, אתה חייב גם לדבר איתם שהם יקבלו ממך וגם להראות שזה אפשרי. גם אם מישהו ידבר איתך דיבורים אבל בפועל אתה רואה שזה לא קורה, אתה אומר, וואלה, זה לא אפשרי. עכשיו מדברים הרבה על חטיבת חשמונאי, מה שהקימו. הניסיון הקשה שלה זה לא לדבר עם החרדים, אלא להראות לה שזה אפשרי. זה הרב אלי סדן צועק על זה שנים, שהדיבור שלהם עם החרדים זה לא שכנע אותם שצריך להתגייס. להראות להם, גם אחרי שאתה מתגייס, ואתה יוצא לקצינים, ואתה מגד, אתה איש קודש. וזה ההוכחה הכי מנצחת. ברגע שרואים הרבה אנשים שנמצאים ונפגשים עם עולם החול ועולם הצבא ועולם המשטרה ומלאים בקדושה ועירת שמיים ודפיומי וקובע עיתים לתורה ואנשי אמונה, זה מראה שאפשרי, ואז יבואו. אותו דבר ברמה לאומית, הגויים אומרים אי אפשר להיות מוסרי כשמנהלים מדינה, זה מטורף, מלחמות ורשע וזה, הם לא מצליחים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אקים לכם אומה, ואתם תהיו ממלכת כהנים וגויים קדוש, עם זו יצר תהילתי, יספרו. מה זה תהילת השם? זה כל הערכים הטובים של השם. כמו שהרב קוק מסביר בעולת ראה, ישועת השם, שכל המידות הטובות של השם יתגלו במציאות, במציאות. ואכן ישועת השם, ישועת ישראל, זה עובר דרך עם ישראל. אותו דבר, עם ישראל בא ומראה לעולם כולו, אפשר לחיות חיים עם ערכים נצחיים טובים של הבורא, גם ברמה לאומית, שהרב קוק מסביר במהלך הידיעות, פרק ב'. וזו המשימה שלנו. מה הצדיק עושה? הוא בא ואומר לך, אחי, אתה לא חייב להיות רשע, אתה לא חייב להיות אהבתן, אתה לא חייב להיות עצלן וכנסן. תראה, אם תתגבר, תעשה כרגע, כאילו אתה מסתכל, נכון? לפעמים אתה פוגש רבנים, אתה מסתכל עליהם, על ישום שם, גם אני יכול. זה התפקיד של הצדיקים, להראות שזה אפשרי. מה התפקיד של עם ישראל? בדיוק כמו שהצדיק עושה לך ברמה פרטית, לעשות את זה ברמה לאומית. זה אותה מערכות. ועמך כולם צדיקים. עם ישראל הוא הצדיק של האומות. הוא מראה להם, לא חייבים להילחם בצורה לא מוסרית, לא חייבים לנהל משרד אוצר בצורה מרושעת וגסה, לא חייבים להיות, לשלול את החירויות של הפרט. אפשר גם לעשות את כל הדברים האלה ברמה לאומית וגם ברמה טובה. ברגע שהם רואים כדוגמה אישית חיה את הדברים פועלים, הם ירצו להיות גם כאלה. יש סיפור שרב קנדל מספר, שנהג מונית ערבי, לקח איזה ערבי מטורקיה, היה תקופת אביב העמים, שהיה הרבה, ניסו להפיל את כל השלטונות הדיקטטורים שלהם. הוא שאל אותו איך זה התחיל, אומר, זה התחיל מסיפור אצלכם. הערבי אומר, איך כל ההתקוממות אצל העמים הערבים כנגד השליטות, השליטים העריצים שלהם, איך התחילה? אומר, הם שמעו ששופט ערבי במדינת ישראל שפט את נשיא מדינת ישראל על מעשה לא מוסרי ושלח אותו לכלא. זה סלים ג'וברן שפט את משה קצב, שופט ערבי. עכשיו אצלם במדינה, אם אתה יהודי, מי ייתן לך לנקות בניין בכלל? זה שופט בחיים לא, ומי אתה שתשפוט הנשיא שלנו? פתאום הם רואים שאם יש ערך טוב וצודק, קבל האמית ממי שאמרה. אני לא נחשף כרגע אם זה נכון, זה לא נכון, אבל הם ראו, הם אמרו, בוא נתראה איך הם חיים. ואז הם הבינו באיזה השפעה הם חיים, והתחילו גם, זה משפיע. ברגע שאתה חי נכון, זה משפיע על האחרים. אדם שיוצא לריצה, כל האנשים שרואים אותו יוצא לריצה, אומרים, וואלה, אני רוצה להיות יותר בריא. שעם ישראל חי ברמה והולך ונועם באום ודברים כאלה, דברים לא נכונים וזה, ונלחם על כל שבוי שלו, נלחם בצורה מוסרית, וזה זה הולך ומהדהד הכל הזה ומשנה אומות להתנהג אחרת. הוא יודע שהוא הביא את התנך לעולם והראה הרבה דברים טובים. אז זה התפקיד שלנו ברמה לאומית. למה צריך את עם ישראל בעולם? תשובה, כי מי שקובע את הטון ואת המוסריות ואת הסדר היום הבינלאומי זה עמים. ואם אתה תשאיר את מרחב המשבצת העמים בלי דוגמה אישית, בלי צדיק, בלי להראות שאפשר גם שם לחיות עם חיים אלוקיים, זה יתמלא בעריצות ורשע וכל העולם יחרב, כמו שהרב כותב בעניה. שלוש, איך עושים את זה בפועל? תשובה, בעל הסולם הקדמה לספר הזוהר, רוצה המחבב, מביא מודל שחשוב להכיר אותו, מביא חוק רוחני, אומר, בכל מערכת יש פנימיות וחיצוניות. הפנימיות זה הנשמה, החיצוניות זה הגוף. הפנימיות זה הנפש האלוקית, החיצוניות זה הנפש הבהמית. ובפרט יש פנימיות וחיצוניות, נשמה וגוף. בעם ישראל הפנימיות זה עובדי השם, החיצוניות זה אנשים שלא עובדים את השם. ברמה לאומית הפנימיות זה עם ישראל, החיצוניות זה העמים. בין העמים זה חסידי אומות העולם, אנשים הטובים שבהם, והרעים שבהם זה החיצוניות. ואז אומר בעל הסולם את החוק הרוחני, זה הגדרה של חוק, הפנימיות והחיצוניות, התיאור של החוק, שזה קורה בכל המערכות. עכשיו איך החוק עובד? ברגע שאתה מגביר את הנשמה שלך על הגוף, אתה גורם גם ששומרי תורה ומצוות ועובדי השם יתגברו על אלה שלא עובדי השם בעם ישראל. וברגע שעובדי השם מתגברים על אלה שלא עובדי השם, גורמים שעם ישראל יתגבר על האומות. וזה גורם שכן, כל מערכת שאתה נוגע בזה, זה מכה את כל המערכות באותה מערכת. ברגע שאתה מגביר את הנשמה על הגוף, זה מגביר ברמה לאומית את עובדי, את האלה שעובדי השם על אלה שלא עובדי השם בתוך עם ישראל. וזה מגביר את עם ישראל על הגויים, וזה מגביר את הטובים שבגויים על הרעים שבהם. ואז אומר בעל הסולם, וכן להפך. ברגע שאתה מגביר, שומע לתאוות שלך ולרצונות הגוף, במקום שהם יבטאו את הנשמה, הם מתגברים על הנשמה, זה גורם שאלה שלא עובדים את השם יתגברו על עובדי השם, ואז יש לך חוקים הזויים וכל מיני דברים, וזה גורם שאומות העולם המזיקים יתגברו, אומות העולם יתגברו על ישראל, וזה גורם שהמזיקים שבאומות יתגברו על הטובים שבאומות. כל המערכות קשורות לכל המערכות. אז איך מתקנים את עם ישראל? ודאי שמי שיש לו כוח ללכת ושליחות וכל הדברים בכנסת וזה פועל, אבל גם בצורה פרטית, כל מצווה שאתה עושה, כל התגברות שלך, כל מעשה טוב, כל מה שאתה נלחם כנגד הגוף, זה משפיע על כל המערכות כולה. נקודה רביעית, שזה אמרתי לכם נקודה חשובה מאוד ותובנה שלי, היא ממש הפכה את החיים הרוחניים. למה זה מסובך? למה זה קשה? אנחנו רואים, היינו יותר זמן בגלות, למה זה כזה מסובך להחזיק את החיים הלאומיים של עם ישראל? תשובה, בדיוק מאותה סיבה שקמנו בשליחות אלוקית. מה הכוונה? קמת הבוקר, כל בוקר מה בא לך? לאכול קרונפלקס או להניח תפילין? בא לך בצורה טבעית? לא, איך שאתה קם בבוקר בא לך כאילו ממש להרגיש להניח תפילין?
כל הכבוד.
מתישהו אתם מגיעים לדגר אשריכם ואשריכם ככם? אני אשאל את זה בצורה יותר פשוטה. ראיתם פעם אנשים שמעבירים שיעורים שלמים לאנשים למה לאכול שלוש פעמים ארוחות ביום? אין דבר כזה, נכון? למה צריך שיעורים שלמים להסביר למישהו להניח תפילין? תשובה, שימו לב טוב, זה חשוב מאוד. לאכול זה בצורה טבעית לנו. להניח תפילין זה לא טבעי לנו. להניח תפילין זה משימה מוסרית. המוסר הוא לא מעולם הטבע, לכן הוא צריך כל פעם לבחור בו ולהשקוט אותו וללמוד עליו ולהבין אותו. טבע זה מה שטבוע בך ומה שאתה מוכרח אליו, אתה מוכרח לאכול. אבל התורה והמצוות זה קשר עם השם, זה דבקות אלוקית, והקדוש ברוך הוא רוצה שנגיע לזה מתוך אהבה, לכן הוא לא עשה את זה בצורה מוכרחת. אתה יכול גם לא להניח תפילין ולא יקרה כלום, אבל אם לא תאכל אתה תמות מיד, אתה חייב לאכול, לכן אין שיעורים. כולם ראיתם, כן, יש בדיחה בישיבה, אתה רוצה לבדוק מי בישיבה, תבוא לארוחת צהריים. כל מי שבישיבה מגיע לארוחת צהריים, אין דבר כזה. סדר בוקר, תפילה, לא בטוח. למה? חוץ מהצדיק הזה שיושב פה וזה שהגיעו כבר למדרגה שיש להם השתוות הצהריים, מדרגת נשמה שזה בטבע שלהם, תלך לתפילת שחרית, 50%, ארוחת צהריים 100%. למה זה ככה? כי ארוחת צהריים זה הטבע שלי, אני חייב לאכול, אני אמות אם לא. תפילין, לא בטוח, כאילו שחרית במניין, לא בטוח. והנה הגדרה, אם אני מזקק את הנקודה בדיוק, משימה מוסרית, אף פעם לא יבא לך עליה. רק צדיקים שמגיעים למדרגה שכבר, אם אתה עושה הרבה פעמים וזה קונה טבע שני, כאילו זה באמת, הרב קוק מסביר במוסר אביך שזה באמת הטבע הראשון, אתה רק מגלה את זה, מחזיר את זה לשם, אז באמת אתה מגיע למדרגה כזו, בסדר? אבל רוב האנשים לא שם, ולכן הם משתגעים גם אחרי 5 שנים ו-10 שנים, רואים, אם באמת תפילין זה נכון, למה כל בוקר אני צריך כאילו לשאול למה אני עושה את זה ולבחור בזה? אולי זה באמת לא נכון. תשובה, באמת במדרגה הגבוהה לעתיד לבוא זה יהיה הטבע שלך, כרגע זה לא שם. בהתעלות העולם אנחנו הולכים וקונים את הטבע האלוקי, אבל כרגע אנחנו לא שם, וכרגע זה משימה מוסרית, ומשימה מוסרית אתה כל פעם צריך לבחור בה ולשאול למה ולהזין אותה. יצחה הזנה, למה הדבר דומה? אם אין משהו יש גינה, נכון? אז בגינה, אם אתה לא נוגע בה בטבע, מה קורה? אתה מוכרים קוצים. אם אתה רוצה לשתול שושנים וברדים וזה, אתה צריך להשקות וכל בוקר לגזום ולעקור את העצים ולהשקות, אז יהיה לך גינה יפה. למה? כי גינה יפה זה לא בעולם הטבע. תעזוב את זה, יהיה קוצים. אותו דבר, המוסר, עולם המוסר, הערכים, הנצח, זה עולם האלוקות, זה לא עולם הטבע. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין שלנו, לנקודה 2. כל העמים הם התאגדו, סליחה אמרתי זה בנקודה ראשונה, כל העמים התאגדו בצורה טבעית, ולכן הלאומיות שלהם, אומר הרב קוק באורות ישראל ו' ג', היא לאומיות טבעית, ולכן ההזנה שלהם היא הזנה טבעית. תיגע להם, התקפו אותך, יעשו, ישמרו, הם בצורה טבעית מנהלים את הלאומיות שלהם. עם ישראל הוא לא כזה, הלאומיות שלו היא לאומיות מוסרית אלוקית, ולכן מה? הוא צריך לבחור בזה, הוא צריך ללמוד את זה, הוא צריך להזין את זה. איך מזינים, הוא אומר, הכוח מזינים את הלאומיות הישראלית? על ידי מעשים מוסריים שנקראים תורה ומצוות, מידות טובות, מעשים טובים. ולכן אם לא תזין את זה, אתה תסתבך עם זה. ולכן זה כל כך קשה גם לשמור על, הלאומי, על, 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 על חיי הלאום הישראלים, וגם על הקדושה שלך, כי זה לא טבעי. ברגע שעזבת, אתה מתחיל להיחלש. הרבה אנשים אומרים, בוא נה, למדתי 5 שנים תורה, מעכשיו זה רץ. לא. למה? כי עולם הטבע שלך יכול לרוץ לבד. הבנת שאתה צריך לאכול, אז זהו, לך להתראות. אבל ברגע שהבנת שיש משימה מוסדת, אתה כל פעם צריך ללמוד עליה ולגדל אותה ולהזין אותה ולבחור בה. דרך אגב, זה מוכוון ככה, אומר בעל הסולם. למה? כי אם זה היה טבוע בך, היית מוכרח לעשות את זה. וברגע שהיית מוכרח לעשות את זה, זה לא קשר של אהבה. נכון? למשל, מישהו יוצא עם מישהי, ממש רוצה להתחתן איתה. עכשיו היא מתלבטת. מה יעשה? יבוא עם אקדח, יגיד לה, עוד התחתן איתי שאני רוג אותך. מה היא תגיד? כן. מה עשית? הכרחת אותה. כן, חס ושלום, כן, הכרחת אותה. מה עשית מיד? סילקת את? אהבה. אין, 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 בקשר הזה אין אהבה. אם יש הכרח ויש כפייה, מקום שיש כפייה, אין אהבה. הקדוש ברוך הוא לא רצה להכריח אותנו לשמור תורה ומצוות. איך הוא היה מכריח אותנו? שבוע שלם לא היית מניח תפילין, היית מת. זה מה שקורה לנו עם אוכל. שבוע שלם אתה לא אוכל, אתה לא שודה, אתה מת. ולכן מה? אתה מוכרח יכול לשתות בטבע בלי סיפורים. מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שכולם יניחו תפילין ושמרו שבת? שבוע שלם אתה לא מניח תפילין, בום, אתה מת. שבוע שלם אתה לא שומר, שתי שבתות לא שומר שבת, בום, אתה מת. מה הבעיה? לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שהתפילין והשבת והמעשים המוסריים יהיו מתוך בחירה שלך, ואז מה? ואז יהיה אהבה. יהיה קשר של אהבה איתו. אם הוא מכריח אותך, זה לא היה מתוך אהבה. ולכן הוא שומר על זה. והרבה אנשים מרגישים, אני כבר שנתיים בישיבה, אני 5 שנים בישיבה, אני 10 שנים בישיבה, ועדיין אני קם בבוקר ובא לי קרונפלקס ולא בא לי תפילין, כאילו מה קורה? אל תדאג, אתה בעולם הטבע, הכל בסדר. עד שהגוף, כן, זה מדרגות של צדיקים, הרב מרדכי אליהו סיפר פעם, זה מקובל, הגיע אליו בצהריים, ראה קרית בכניסה לחדר שלו, אז הוא בא להרים אותה, הרב מרדכי אמר לו, תשאיר, תשאיר, זה משמח אותי. אמר למה? אתמול בלילה, אמר לו, באתי לעשות תיקון חצות, נתפס לי הגב. טוב, אמרתי, נשב עוד פעם, נתפס לו עוד פעם אגב. פעם שלישית, לשבת תיקון חצון, נתפס לו אגב. אמר, אין דבר כזה, פתח את הלוח שנה, ראה שכבר עבר המולד. לפי הבן ישחי, שהוא פוסק על פיו, לא עושים. שעבר המולד, לא עושים תיקון רחל, רק תיקון לאה, שלא יושבים. תראו מה זה, כבר הגוף, כן, כמו שדוד המלך אומר, רגלי היו למחות איתי לבית המדרש. גם פעם עוד סיפור, היה ביקב. והביאו לו כוס יין לשתות. באמת רצה לשתות, כל היה שם דיינים וזה, כולם שתו. והכל בסדר, סיימו את הסיבוב, ראו גוי יוצא מהזה. זה נסך, אסור. אמרו לרב שתית, אמר לא, הוא איך ידעת לא לשתות? אמר לא, עד שלי המשיכה לשחק עם הכוס, רציתי לשתות, עד שלי המשיכה לשחק עם הכוס, המשכתי בסיר, הוא לא שתה. שהגוף, זה מדרגה שהגוף כבר מרגיש אלוקות. זה דרגה גבוהה, אנחנו רובנו לא שם. אתה קם בבוקר, הגוף שלך אומר, תן לי קרונפלקס, תשען עד אחת. למה? כי זה משימה מוסרית, אבל לעתיד לבוא, אז זה יתעלה עד שהגוף ירגיש אלוקות. טוב, עד כאן, נקודה ראשונה, על מה החגיגה? חזרנו לחיים לאומיים. אז מה? החיים הלאומיים שלנו ביטוי של אלוקות, של מוסר אלוקי נצחי, שאלפיים שנה לא היה לו הופעה של, 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 של רמה לאומית, וזה שמחה גדולה בפני עצמה. חזרנו לחיים, ממש ממיטה לחיים. שתיים, למה צריך את עם ישראל שיופיע את, את, את הערכים הטובים הנצחיים של הבורא לתוך האנושות ברמה לאומית, ובכך הוא מתקן את העולם. שלוש, למה זה קשה? איך עושים את זה? מעגלים של פנימיות וחיצוניות, כל עבודה וכל תורה שלך בצורה פרטית היא מגבירה ומכה גלים. ארבע, למה זה קשה? כי זה משימה מוסרית. הלאומיות שלנו, למה היא מסובכת? והיינו יותר זמן בגלות מה שראינו בארץ, כי זה משימה מסורית, ומשימה מסורית היא הרבה יותר מסובכת. בא בן אדם אוכל צהריים בכיף, תראו אנשים מה שיש אוכלים וזה, להבין מה אני עושה, לבחור, להתנהג טוב, זה תמיד אתה צריך לימוד. הלאומיות שלנו היא לא הלאומיות טבעית. בסדר? ארבע, זה ארבע, למה זה קשה? חמש, למה יש אנטישמיות? מסביר הרב קוק בשמונה קבצים זין קוף סמך תת. מסביר הרב קוק, מחולקים הם העמים כולם. כל העמים מחולקים כמו חלוקה אורגנית של איברי הגבייה. כך גוף, יש תפקיד לידיים, לעיניים, לשיניים, לרגליים, כל אחד יש לו תפקיד. אותו דבר, תחלק את כל העמים כמו גוף שלם, כל אחד יש לו תפקיד מסוים. זה מביא סדר, זה מביא רוחניות, זה מביא עוצמה מסוימת. כל אחד יש לו את העניינים שלו, מה שתורם לאנושות כולה, כמו איברים של גוף. ובתוכה מהירה, כנסת ישראל, זה עם ישראל, שמה הם? אם כל אחד יש לו עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, מה זה עם ישראל? תשובה. הכוזרי מדמה את עם ישראל ללב. אומר הרב קוק, זה דימוי חיצוני. הדימוי הפנימי שעם ישראל זה הנשמה. הלב עוד יכול למות. רואים? הנשמה לא יכולה למות אף פעם. מה שדימה הכוזרי את היחס של לב, זה יחס חיצוני. שהוא רצה להגיד את הביטוי של הלב, כאילו מרכז החיים. באמת היחס פנימי, עם ישראל הוא לא דבר, הוא הנשמה של הגוף. ולכן, זה לא סתם טיעון. ההיסטוריה מגבה את זה. שמה? אנחנו רואים שלעם ישראל יש תסמינים שאין לשום עם נברא. אם היה לנו אפשרות לעבור מהעולם, היינו עוברים מזמן. עם ישראל נצחי, כן, זה תסמינים של נשמה, הוא לא עובר מהעולם, הוא לא יכול להתקלות. לנצח ישראל זה הגויים כותבים. הבאתי את זה בספר של אורות של אמונה, המון בעם ישראל, הבאתי המון אמירות שלהם. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה הגדולה, למה יש אנטישמיות? תשובה, כי אם כל העמים הם כאילו מייצגים את הגוף, את כוחות הגוף, עם ישראל מייצג את כוחות הנשמה, אנחנו רואים את זה כביטוי היסטורי, עם ישראל הוריד את התנך והביא את הערכים הנצחיים, המוסריים, הטובים, מה שהנשמה, את כוח האחדות, את כוח האלוקות, את קשר בורא ונברא, הוא הביא את התנך לעולם. מה הגוף עושה לנשמה? אנחנו חווים את זה בתוכנו. מה יש בין הגוף לנשמה? שנאה, מאבק. יש מאבק גדול, כל ספר התניא בנוי על זה, המאבק בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. הגוף לא סובל את הנשמה, כי מביאה משהו שהוא לא מוכר לו, הוא נגדו, הוא רוצה להשתלט עליו, זה לא הוא. יש ממש מאבק ביניהם. זה הסוד העמוק של האנטישמיות. עכשיו אנחנו רואים את זה במלחמה האחרונה, ולא משנה כמה, יש פה כאילו תת מודע, אומר הרב בתחילת תורות, יש פה תת מודע שהגויים שונאים אותך, שאתה מביא משהו שהוא לא טבעי. היטלר עם אחשמו וזכרו שרצה להחריב, להרוס את המוסר בעולם, כי הוא טען שזה מוסר נוצרי מוחלש, והוא הורס את כוחות הטבע. מה הוא עשה מיד? חיפש את כמה? את עם ישראל להשמיד אותו. למה? כי הוא יודע שהוא מביא את המוסר לעולם. ולכן למה יש אנטישמיות בעומק? אני לא יודע מה הפרשנים החיצוניים מספרים, למה יש את הסינה, שאתה לא טוב, מה האובססיביות? כל האום וכל האוניברסיטאות וכל המרצה, אפילו מרצה שהוא כאילו חצי גוי כבר. לא, אתה יהודי, אתה לא תהיה פה. למה? כי בתת מודע הם רגישים שייכים לכוחות הגוף ברמה כללית, כן? ברמה פרטית יש כאלה שיכולים לזכות לדברים גדולים ורוח הקודש אפילו לפעמים מעשיים, כמו שתנא דבליהו כותב, אבל ברמה הלאומית הם מרגישים שעם ישראל מביא את המוסר האלוקי הנצחי לעולם, והם שונאים אותו על זה, כמו שיש איזה שיעור חופשי וכולם משחקים ובא הילד התורן וצועק, לא, אז בוא נעשה שיעורי בית, הגיע מרצה חדש, כולם ניכנס לכיתה וזה, כולם כאילו שונאים, סתום כבר, כאילו, תן להשתולל. הגויים באים, משתוללים, עושים, חיים, תעבוד וזה. בא עם ישראל, אומר, לא, תהיו טובים, אל תהיו עריצו, תצאו לחירות, תתנהגו יפה, תתנהגו על פי מוסר, וזה מעורר המוסר, זה יש מאבק ביניהם. על מה השליטה, כן? תבוא לעבריינים שמחפשים כוח, כבוד, שליטה, קינה, תאוות, תבוא, תגיד להם, תהיה, וזה, תעוף מפה כבר, תן לחיות. וזה השנאה הגדולה שיש, כן? הגמרא אומרת, למה נקרא השנאה? שממנו ירדה שנאה לעולם. אז אני מסתכם. אנחנו נכנסים אוטוטו ליום הגדול והנשגב של יום העצמאות. אפשר להסתכל עליו כמנגל, כן להגיד עליה, לא עליה, אבל זה הלב והיסוד של היום העצום הזה, שהקדוש ברוך הוא חזר להופיע בעולם ברמה לאומית. עם זו יצרתי לי תהילתי, יספר, אומר המדרש, אתם עדיי, זה פסוק בישעיה, אתם עדיי ואני אל. אומר המדרש, אם אין אתם עדיי, אין אני אל. מי שמופיע ומספר את שם השם בעולם כעם, זה רק עם ישראל. ואם עם ישראל לא חי כעם, אז הוא לא מופיע אותו. ואלפיים שנה חילול השם גדול של ההופעה הלאומית. ולכן ביום העצמאות שעם ישראל חזר, הנשמה, זה עם ישראל חזרה לארץ ישראל, התחיל הסיפור האלוקי להופיע בתור עם. זה אחד, על מה החגיגה הגדולה, על מה הקדושה, על מה ההלל, ועל מה כל הטירוף והשמחה הגדולה. זה הדבר ראשון. שתיים, למה צריך את עם ישראל בעולם? תשובה, כי האנושות מורכבת מעמים, ועמים שלא יהיו מחוברים לאלוקים, לטוב האלוקי, הם יהיו מלאים בעריצות ורשע, והם יהרסו פה הכל, לא יהיה תיקון עולם. ואיך מתקנים? בונים להם עם אחד כזה שאומר להם, לא רק מטיף להם, אומר להם, הנה, כדוגמה אישית. ולכן, לעתיד לבוא שנחיה ככה, בזרת שאנחנו צריכים להבין קודם מה המשימה שלנו. היינו אלפיים שנה, שברו אותנו, אנשים שבכלל לא מבינים מה המשימה של עם ישראל, ותורה ומצוות זה הכל פרטי, מרוץ צליחים לעולם הבא, להשיג מקום טוב בעולם הבא צורה פרטית. זה, העבודה שלנו פרטית היא חלק מהקדושת הכלל. שאנחנו נהיה כאלה, אז במיכה ד' ואמרו עמים רבים, לכו ונעלה אל הר בית השם, אל ביתו ליעקב, ואורינו בדרכיו, ונלכה ברוחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זו הנקודה השנייה, למה צריך את עם ישראל בעולם. שלוש, איך עושים את זה? המעגלים של פנימיות וחיצוניות, כל אחד שלומד סדר ערב ונכנס לשיעור ומתגבר על הנפש בימית שלו, הוא מכה גלים ומתקן את העולם, ודאי יש עוד משימות יותר גדולות, אבל כל תורה מצוות משפיעים על זה. ארבע, למה זה קשה? כי זה לאומיות מוסרית, לא לאומיות טבעית, בשונה מכל העמים כולם. חמש, למה יש אנטישמיות? כי זה המאבק בעומק בין הנפש הבימית לנפש האלוקית, בין כוחות הגוף לכוחות הנשמה. זה מה שהרב קוק כותב בלשונה תאורה. וכמו שהנשמה האנושית בעצמה נרדפת מרוב הגוף בעצמו, זכויותיה ותביעותיה אינם ניכרות, כמו כן הולך הדבר בעם ישראל בעמים. עד שיפוח היום ואורן שמה עיר בעולם, אור חדש על ציון תאיר, שנזכה לשמוח מהסיפור של תהילת השם שחוזר לעיר ברמה לאומית, ולעשות את התיקון שלנו, ולהבין בכלל למה צריך את עם ישראל ואת הארץ שלו, ואת הקשר העמוק בין עם ישראל לארצו, ואיך כל תפקיד ותורה ומצוות שלנו משפיעים עליהם, ואת הסיבה העמוקה לאנטישמיות. כל טוב וחג שמח.